צהריים טובים לכולם, ערב חנוכה שמח. רצינו קצת להתבונן בעניינו של החג המיוחד שאנחנו עומדים להיכנס אליו. כמובן כל מה שאנחנו אומרים זה רק כיווני חשיבה, התחלה של דברים. יש הרבה מה להעריך בפרט החג הזה שיש לו כל כך הרבה גוונים וצדדים, אבל ננסה להעיר איזשהו אור בחג החנוכה. יש לנו במעגל השנה שתי מערכות של חגים. חגים מהתורה וחגים מדרבנן. חגים מדאורייתא וחגים מדרבנן. ולכל אחד ממערכת החגים הללו יש לה תפקיד אחר, עניין אחר. החגים מהתורה באים לבאר לנו את המהויות של החיים שאנחנו חיים אותם. חג פסח בא לברר מה עניינו של עם ישראל. מה זה עם ישראל? זה לב העולם. חג שבועות בא לברר מה זה מתן תורה, מה זה תורה שיש בעולם. חג סוכות בא לברר את הקשר המיוחד, הזיווג שבין התורה לבין עם ישראל, שמוליד את השראת השכינה המיוחדת שיש בעולם, כמו השראת השכינה שיש בסוכה. זה המערכת של החגים מהתורה. גם השבת, נכון, מפגישה אותנו עם הנצח, עם העולם הבא שלנו. יש לנו מערכת של חגים מדרבנן, שהם באים לברר לנו את הקשר ואת היחס בין החגים של התורה, או יותר מדויק, בין התורה לבין עם ישראל. חג פורים בא לברר לנו שאם אין עם ישראל, אין תורה בעולם. חג חנוכה בא לבאר לנו שאם אין תורה, אין עם ישראל בעולם. החגים מדרבנן באים לברר לנו את היחס ואת הקשר בין המהויות שהופיעו בחגים מדאורייתא. פורים בא לברר שאם אין ישראל, אין תורה. חנוכה בא לבאר אם אין תורה, אין עם ישראל. בחג פורים מופיע במדרשים שאסתר המלכה אמרה למרדכי, שידעו כבר מה הצרה שעומדת לפתחם, וזה היה כמה ימים ממש לפני ליל הסדר, אמרה אסתר למרדכי, לך כנוס את כל היהודים אשר שושן הבירה וכל המקומות, וצומו עליי שלושה ימים, ואף אני ונערותיי נעשה כן. אומר למרדכי היהודי, אני מסתכל בלוח ואני רואה שזה נופל על ליל הסדר. ליל הסדר יש חובה לאכול, אי אפשר לצום, יש לנו חובת אכילת מצה. אומרת לו מרדכי, אנחנו נצום גם בליל הסדר, מכיוון שאם אין עם ישראל בעולם, אין תורה. אין בשביל מה לקיים תורה. כל התורה זה כשיש עם ישראל, זה הנושא. כל התורה באה לבאר את עם ישראל. בלי עם ישראל אין תורה, לכן כתוב במגילה, ויעבור מרדכי, אומרים חז"ל, עברו על ליל הסדר, ביטלו את ליל הסדר, כדי לברר שאם אין עם ישראל, אין תורה. חנוכה בא לברר את הצד השני של אותו מטבע, שאם אין תורה, אין עם ישראל. המהות בא לברר, מה המהות של עם ישראל? זה התורה. זה לא שהיה יציאת מצרים, מתן תורה, כמה עניינים נחמדים, אלא בלי, כמו שאנחנו יודעים, שמתן תורה זה היה השלמה של יציאת מצרים, אבל בלי תורה, בלי תורה שמופיעה בעולם, אין לעם ישראל קיום. המהר"ל מפראג, בספר שלו על חנוכה, יש לו ספר מיוחד שלם, נקרא נר מצווה, שואל המהר"ל, אם היוונים באו רק לגזור גזרות על עם ישראל, שלא יוכלו לקיים מצוות, ובסוף ניצחנו, ואנחנו יכולים לקיים מצוות, ועוד זכינו לקיים את מצוות ההדלקה בבית המקדש. איפה שמענו שעל קיום מצוות תקנו לנו חזל להגיד הלל? הלל, לא אומרים על תיקון מצוות. הלל כשעם ישראל נגאל מאיזה דבר אחד, דבר שהיה בצרה, הופיע איזה מדרגה חדשה בעם ישראל. זה שיש לנו אפשרות לקיים מצוות שקודם לכן לא הייתה לנו. זה שבבית המקדש בכלל מצוות הדלקת המנורה, חז"ל אומרים, היה אפשר להדליק גם בשמן טמא, טומאה הותרה בציבור, טומאה דחויה בציבור. אז קיימנו את המצווה הזאת בהידור. בסדר, לכן יש לנו הרבה עניין מהדרין בחג. אבל איפה שמענו שעל קיום מצווה או על הידור מצווה תקנו חג, תקנו להגיד הלל, אין דבר כזה. אומר המהר"ל, הסוד של העניין הוא, היוונים באמת כמו כל המלכויות רצו להרוג את עם ישראל, רצו לחסל אותו. רק הם בחוכמתם הבינו שהכוח של עם ישראל נמצא במקום הרוחני. הבינו שהכוח, עם ישראל שואב את הכוח, את ההישרדות שלו מהתורה והמצוות. אמרו, ניקח לעם ישראל את הכוח הזה, נוכל ככה לחסל אותו. לכן הם גזרו גזרות על היהדות, לכן הם טימו את כל השמנים, לכן נכנסו ללב שלנו לבית המקדש, כי הם הבינו שהכוח של עם ישראל בא מהמקום הרוחני. ולכן כשעם ישראל ניצח אותם, הוא בעצם החזיר לו את מעיין החיים שלו, החזיר לו את המקום שמנו שואב את העוצמה שלו, ולכן הנס שהיה בחנוכה, הוא בא בעצם, זה נס הניצחון של חיי עם ישראל. כי מכוח התורה, מכוח הטהרה שחזרה לנו, ועוד נדבר על זה, על בית המקדש, אז חזרנו בעצם לשרוד, לחיות את החיים שלנו. לכן באמת תקנו הלל, תקנו חג, על החיות החדשה של עם ישראל, שניצחנו אותם במלחמה. אז יוצא, כמו שאנחנו אומרים, שפורים מברר שאם אין עם ישראל, אין תורה, וחנוכה בא לברר שאם אין תורה, אין חיי רוח, אין חיי קדושה, אין בעצם עם ישראל, כי זאת מהות החיים של עם ישראל. בחג חנוכה יש משהו מיוחד יותר מכל החגים, וגם יותר מפורים, וכמו שתכף נראה, הוא שופך אור חדש על כל החגים כולם. יש דבר מעניין, שכל החגים שהיו לנו, למעט חנוכה, כולם התרחשו בחוץ לארץ. כל החגים, פסח, שבועות, סוכות, פורים, הכל בחוץ לארץ. והמקום היחידי או העיקרי שאנחנו חוגגים אותם זה בירושלים בבית המקדש. כל החגים מהתורה, הקורבנות בבית המקדש, עיקר העניין עלייה לרגל בירושלים, וגם פורים שחוגגים אותו בכל מקום, עיקר עניינו של פורים זה המוקפים, שזה המקום היחיד הוודאי שמתקיימים אותו, זה נמצא בירושלים. חנוכה בדיוק הפוך. חנוכה התרחש בירושלים, התרחש בבית המקדש, והמקום שחוגגים אותו זה בכל העולם, כל מקום. יש משהו בחנוכה שהפוך מכל החגים, אבל בא להשלים את כל החגים כולם, ובעצם בא לשפוך אור חדש על כל החגים שיש לנו, הן מדאורייתא והן מדרבנן. הגמרא קוראת לחג חנוכה, עוד מעט נזכיר את הגמרא במסכת יומא, חנוכה זה החג האחרון, חותם כל הניסים. זה החג שהוא חותם את כל הניסים שיש לנו במעגל ההופעה האלוקית בהיסטוריה של עם ישראל. הגאון מווילנה אומר דבר מופלא, וזה פתח למה שאנחנו רוצים לנסות לבאר. הגאון מווילנה אומר,
מה זה ההופעה האלוקית של
ניסים? זה שהתרחשו הרבה ניסים, הנס האחרון שהגמרא אומרת שקרה לנו, זה נס חג חנוכה. ועוד מעט ננסה לבאר למה. הגאון מווילנה אומר דבר מאוד מעניין. אומר הגאון מווילנה, למה אומרים הלל שלם שמונה ימים בחנוכה? אנחנו באים להשלים את כל הימים בחגים האחרים שחסר בהם הלל שלם. בפסח יש לנו רק הלל ביום הראשון, שישה ימים חסר הלל. ראש השנה לא אומרים הלל ויום כיפור לא אומרים הלל. נמצא ששמונה ימים בחגים חסר לנו, בא חג חנוכה להשלים את ההלל של כל השנה. כלומר רואים פה, אני רק מביא את זה כמפתח לדבר, רואים שחג חנוכה יש לו עניין להשלים את כל המועדים של כל השנה. הוא בא לשפוך אור חדש על כל מועדי השנה ממה שאנחנו רגילים להכיר. ובזה אני רוצה קצת לנסות להתבונן במיוחד של חג חנוכה יותר מכל החגים כולם. כשהגמרא במסכת שבת בוחרת לתאר מה התרחש בחנוכה, אף על פי שאנחנו יודעים על פי מקורות גם של קודש וגם של חול, שהיו הרבה מאוד מלחמות בין החשמונאים ובין היוונים, אפילו בתפילה אנחנו מזכירים את זה, לפני האירוע של נס המנורה ואחרי האירוע של נס, היו המון מלחמות. הגמרא בוחרת להתעלם לגמרי מהנס של המלחמות, ומעלה על נס רק דבר אחד, מה התרחש בתוך בית המקדש. כך כותבת הגמרא, היא מתחילה עם התיאור, כשנכנסו יוונים להיכל, טימאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברו מלכות בית חשמונאי ניצחו, בדקו ולא מצאו עד שמצאו את הפח הקטן. כלומר, הגמרא מתארת את עיקר ההתרחשות של הנס, או עיקר ההתרחשות של המאבק שלנו מול יוון בבית המקדש.
אבל בעל הניסים זה לא
חשוב. בעל הניסים לא, אמרתי. אף על פי שאנחנו מזכירים, ואותם חז"ל תקנו לנו לומר בעל הניסים כך, בכל זאת רצו להגיד לנו, תדע מה הדבר העיקרי ש יתרחש, אולי הוא שופך אור גם על כל המלחמות שקרו לפני ואחרי. כלומר, עיקר המאבק מול יוון מתרחש בבית המקדש. גם המשנה במסכת מידות, מופיע משנה מפורשת בפרק ג' משנה ה', מתארת המשנה שהר הבית שהיה בנוי, הייתה לו מחיצה שהייתה נקראת הסורג. הסורג, נכון. הסורג זה הייתה אותה מחיצה שהייתה מבדילה עד איזה מקום הגויים יכולים להיכנס ומאיזה מקום רק היהודים יכולים להיכנס. מתארת המשנה שאחד הדברים הראשונים שהיוונים עשו כשנכנסו להר הבית, פרצו את הסורג 13 פרצות. וכשהחשמונאים ניצחו אותם, סתמו את אותם הפרצות ותקנו כנגד זה גם 13 השתחוויות והודעות. מה שהיוונים רצו להראות, לטשטש את ההבדל שבין ישראל לבין הגויים, אין פה גבול, אין פה מגדר שרק עד פה באים הגויים ולא היהודים, אנחנו רוצים לפרוץ את אותה הבדלה שלא נותנת, לא נותנת לנו להיכנס. כלומר, רואים שהמאבק שלהם התמקד מאוד בבית המקדש, היה חשוב להם להיכנס לשם ולטמא את השמנים. גם הרמב״ם כשמתאר את ההלכות הללו בתחילת הלכות פורים, בתחילת הלכות חנוכה, ומתאר שמה תיאור היסטורי, מה התרחש, אומר הרמב״ם, נכנסו להיכל ופרצו בפרצות וטימאו הטהרות. זה עיקר הנושא שהיה להם. אומר המהר"ל, כל הנושא של היוונים זה היה להילחם, כמו שאמרנו, בצד הרוחני של עם ישראל. היוונים היו אנשים שהיה להם הרבה כישרון רוחני. בזוהר הקדוש כתוב שהיוונים היו קרובים לדרגת הנבואה, קרובים לדרגת התורה, קריבים לאורחא דמאמנותא, קרובים לדרך האמונה. והיה להם רגישות מאוד גדולה. חז"ל אומרים, אין אומן מתקנה אלא בבעל אומנותו, מי שיש לו משהו דומה. והם הבינו שעיקר הכוח של עם ישראל הרוחני נמצא בבית המקדש.
מה הם האמינו
היוונים? מה? תכף נגיד במה הם האמינו. אבל קודם נגיד על מה הם נלחמו, כדי להגיד במה הם האמינו. הם נלחמו בקדושה של עם ישראל המיוחדת, והם רצו לבטל אותה. והם הבינו שעיקר המצוות ועיקר התורה של עם ישראל, המרכז שלו בבית המקדש. כידוע, עיקר התורה זה הייתה לשכת הגזית, פה ישבו בבית המקדש. המהר"ל אומר, המהר"ל מפראג אומר בנתיב העבודה, אנחנו מזכירים בסוף התפילה, כל תפילת 18 בסוף, יבצעו מפניך השם שיבנה בית המקדש מרע בעמנו, ותן חלקנו בתורתך. תמיד זה הולך ביחד. למה? כי כשיבנה בית המקדש, תופיע התורה בשלמות. כמרכז התורה הופיע בבית המקדש, ולכן הם ידעו שזה המוקד, ולכן בסוף כשקרה הנס, חז"ל הבינו שהנס המרכזי היה בבית המקדש, ועל זה תקנו את המצווה. חז"ל אומרים שעיקר חנוכה זה לא דווקא בגלל הנס המצווה, אלא על שם חנוכה זה על שם חנוכת בית המקדש מחדש. חנכו אותו, טיהרו את כל בית המקדש. הנס המנורה היה אולי הדובדבן שבקצפת, אבל כל הטהרה החדשה של בית המקדש אחרי שהיוונים נכנסו ועשו בו שמות, זה היה הנושא של חנוכה, כי שם הם רצו להיכנס ללב הקודש שלנו פנימה. יותר מזה, המהר"ל אומר, ותכף פה אנחנו מגיעים למה היוונים רצו, מה הכוח המיוחד של היוונים, המהר"ל אומר שהיוונים יש להם כוח מיוחד שהם יכולים להתגבר על בית המקדש. אפילו כמעט הייתי אומר, קשה להגיד את זה, אבל כאילו כלשונו של המהר"ל, יש ליוונים יותר כוח מבית המקדש, מההיכל, ולכן הם הצליחו לטמא אותו. אומר המהר"ל, רמז לדבר, יוון בגימטריה זה 66, היכל זה רק 65. כוח של יוון גובר על ההיכל של בית המקדש, ולכן כשהיוונים נכנסים הם מצליחים לטמא אותו. כי מה עניינו של ההיכל של בית המקדש? זה לתת ביטוי לקודש האלוקי השמימי, שאין לו ביטוי מעל העולם, לתת לו ביטויים בשפת העולם הזה. זה הנושא של הקודש של היכל בית המקדש. היוונים, הכוח שלהם הוא מאוד חזק בביטויים החיצוניים של העולם, עד כדי כך שחז"ל אומרים שבמצב מתוקן יש מקום ליוון אפילו בתוך בית המקדש. יפת אלוקים ליפת וישכון באוהלי שם. יש ליוון כוח מיוחד לבטא בשפת העולם הזה, בחיצוניות של העולם הזה, דברים פנימיים. הכוח החיצוני של יוון הוא מאוד מאוד חזק. מה? האסתטיקה.
איזה כוח יש לאסתטיקה?
יש להם כישרונות, גם הכישרון הרציונלי בחז"ל, הם, הם הקימו את כל הפילוסופיה, כוח של יוון. זה הכוח הרציונלי, היכולת לתאר בצורה מופשטת כל דבר שנמצא בבריאה, למצוא את החוקיות שלו, למצוא את הזרימה שלו, זה כוח מאוד מאוד חזק, שחזל אומרים שהכוח הזה היה קרוב לכוח של התורה. יש להם את הכוח של האסתטיקה, הכוח של ההתעמלות, של הגוף, הפיתוח של כל הרבדים של העולם הזה, בצורה המבליטה אותו, המרשימה אותו, המבטאת אותו בצורה הכי חזקה, הוא הכישרון המאוד מיוחד של היוון, שבמימד הזה אנחנו נאבקנו איתה.
הם לקחו את זה למקומות לא טובים.
נכון?
אבל איך אתה מסביר שזה טוב?
לא, זה טוב כשזה מחובר אל הקודש. אני מנסה, אסביר.
אבל זה לא היה מחובר אל הקודש.
לכן הם ניצחו אותנו. לכן הם הצליחו להיכנס, זה מה שאומר המהר"ל, לכן הם הצליחו להיכנס לבית המקדש, מכיוון שעם ישראל לא היה במקום מספיק טוב, מספיק חזק, הגויים עם המקום הזה הצליחו לטמא, כלומר, התומעה שלהם, היכולת שלהם להסביר את המציאות כמנותקת מהבורא עולם, כלומר, לראות את המציאות הזאת כאטומה, כסגורה, שאפשר להסביר כל דבר בעולם הזה כביכול כנפרד, גבר על הכוח של בית המקדש.
מה שאתה אומר בעצם, לפי מה שאני מבינה, שכוח התורה גדול מכוח התורה.
נכון, כך אומר המהר"ל. חכי, יש לנו את חג חנוכה, אנחנו עוד לפני חנוכה. אנחנו בדרך להסביר. זה מה שאומר המהר"ל. אומר המהר"ל, כוח התורה של יוון היה כל כך גדול, הם לא התעסקו בזוטות, הם נלחמו על בית המקדש, על ההיכל, והם גברו עליו. כך הגמרא אומרת, כשהכנסו יוונים להיכל, טימאו כל השמנים שבהיכל, הצליחו להתגבר. אומר המהר"ל, הכוח של היוונים בבית המקדש יותר חזק משל עם ישראל, כי עם ישראל לא היה במיטבו. טוב, חכי, קרה עוד נס. לא גמרנו את הסיפור בזה. הרבי מקוצק שואל שאלה מאוד מעניינת. בכלל, בהלכות טומאה וטהרה. יש דבר מאוד מעניין. כשאדם טהור נוגע בדבר טמא, מה קורה? האדם הטהור נטמא. שואל הרבי מקוצק, למה זה ככה? למה לא קורה הפוך? אדם טהור נוגע בדבר טמא, הדבר הטמא נטהר. למה אנחנו ההלכה היא כזאת, ותמיד אנחנו מכירים, כשדבר טמא נוגע בדבר טהור, כמו היוונים שהכנסו מה?
כמו שאתה אומר.
נכון, זאת אומרת, רואים שהכוח הטהור, אומר, איך זה, מה ההיגיון בזה? לכאורה הפוך, אנחנו, אומר הרבי מקוצק, ופה אני רוצה להתחיל את המהלך, להבין מה זה כן חנוכה, אומר הרבי מקוצק, כי אתה יודע למה הטומאה יותר גדולה מהטהרה והיא גוברת עליה? כי המגע היה חיצוני. כשיש מגע חיצוני, בחיצוניות, הטומאה יותר חזקה מהטהרה. עד שהטהרה תתגבר כל כך ותוכל להעיר גם את החיצוניות. אבל בינתיים, כשיש מגע חיצוני בין הטומאה לבין הטהרה, נוגעים בשמן, בת המן נוגע בשמן, בת המן נוגע בכלי, הוא נפגש ברובד החיצוני, הוא מטמא, היוונים נכנסו להיכל, אתם יודעים מה הפירוש? טימאו כל השמנים, הם פשוט עברו ונגעו בכל השמנים, פתחו אותם, נגעו בהם, לא אכפת להם שנדליק מנורה, רק לא טהורה, המושג טהרה הפריע להם, לא רצו שנדבר בשם עולם אחר.
לא השמן
הפריע להם, הטהרה שבשמן. לכן הם רק טימאו, לא שפכו את השמנים, לא כתוב ששפכו, טימאו את השמנים. היה שם שמן, רק הוא לא היה טהור. רק נגעו. היה חשוב להם שלא יהיה מושג כזה שעם ישראל מדבר עליו, שקוראים לו טהרה. מושג כזה שקוראים לו קדושה. אבל, אם מופיע מגע בין הטומאה לבין הטהרה בשורש, מגע פנימי, לא מגע חיצוני, שם הטהרה גוברת על הטומאה. כשזה מגע חיצוני, הכוח של יוון יותר גדול. הם מטמאים את בית המקדש, את ההיכל. כשיש מגע פנימי, צריך להסביר, שנייה. כשיש מגע פנימי בין הטהרה לבין הקדושה, אז הטהרה גוברת. כשאדם טמא נכנס למקווה, המקווה לא נטמא, המקווה מטהר אותו. כשאדם מישראל יש לו צרעת שמצורה חשוב כמת, בא הכהן שאסור לו להיטמא למתים, והוא זה שמטהר אותו. יש מפגש עם נקודה מאוד עמוקה של טהרה אצל הכהן, הוא יכול לטהר אותו. כשכהן גדול ביום הכיפורים נכנס לקודש הקודשים, מגע מאוד פנימי, הוא יכול לתאר את האבונות של כל עם ישראל, של כל מי שחטא. כשהמגע הוא חיצוני, יוון גוברים, כי הכוח של יוון זה בחיצוניות, ובזה הם יותר חזקים, ולכן הקדוש ברוך הוא אמר, אנחנו זקוקים לכוח של יוון, כשהם יהיו מחוברים אלינו. יפיותו של יפת תהיה באוהלי שם, כי יש לו כוח מאוד חזק אם הוא ישרת את הקודש. אבל כשהוא בא להילחם בקודש, בחיצוניות הוא גובר. מאיפה אנחנו נוכל להתגבר עליו? רק אם אנחנו נאחוז בשורש של הטהרה, שם אפשר להתגבר על השורש של הטומאה. איפה בחנוכה הופיע השורש של הטהרה שהצליח להתגבר על השורש של הטומאה? אומר המהר"ל מפראג, מצאו פח קטן חתום בחותמו של כהן גדול. כהן גדול, המדרגה שלו זה קודש הקודשים. זה השורש הפנימי של הטהרה. זה המקום הכי עמוק, הכי צנוע, שם ליוונים אין מגע. משמה שאבנו את כל הכוח שלנו לטהר את הטומאה ולהתגבר על היוונים. מהפח הקטן שחתום, לא בחותם רגיל, חותם של כהן גדול שהוא שייך למדרגת לפני ולפנים. אומר המהר"ל, לקרא קצת בלשונו, כי כהן גדול יש לו קדושה על הקדושה. זה כאילו הקודש, קודש קודשים, זה הקודש של הקודש, השורש של הקדושה. כי הוא נכנס לפני ולפנים, וזה קדושה על הקדושה.
אבל בלי כוח האמונה שלהם זה לא היה קורה.
חבל שזה לא קרה בתקופה הרומאית.
ומצד זה, אומר המהר"ל, אין ליוונים כוח על ההיכל. ובשביל מעלה זאת שהיא קודש קודשים, לא היו יכולים לשלוט יוון באותו פח קטן, את כל השמנים הם תימו, את הפח הזה לא. לא היו יכולים לשלוט יוון באותו פח קטן, שהיה בחותמו באסתר של כהן גדול, והוא מורה על מעלה עליונה נסתרת שיש בהיכל, שהיא מעלת קודש קודשים. כלומר, במדרגה, של קודש קודשים אין ליוונים מגע בגלל שלהם יש כוח בחיצוניות. במה שנסתר הם לא שייכים, הם לא יכולים לגעת שם. מדרגת קודש הקודשים נסתרת, אף אחד לא נכנס לשם בכל השנה. רק ביום הכיפורים הכהן גדול. למה ביום הכיפורים, למה כל השנה אי אפשר להיכנס וביום הכיפורים אפשר? המדרגה של קודש קודשים לא שייכת לעולם הזה בכלל. לכן ליוון אין מגע עם המקום הזה. ביום הכיפורים אנחנו מתנתקים קצת מהעולם הזה ונכנסים לתוך עולם הבא. אז עולם הבא זה העולם של קודש הקודשים, אפשר להיכנס לשם. ליוון הם הכי טובים בעולם הזה. מושגי עולם הבא אין להם. אין להם טהרה, אין להם קדושה, הם לא שייכים לזה. כשמופיע מדרגה של עולם הבא, מדרגה נסתרת של קודש הקודשים, משם אפשר לנצח, להתחיל לנצח בעצם את יוון.
מה שאני מבינה זה שיש פה עוד נס. בעצם אנחנו לא יכולנו לדעת שנשאר פח דווקא שלו.
נכון, ודאי.
אנחנו בכוח האמונה, זאת אומרת זה מראש. זה משהו שכאילו...
זה לא מראש. כשעם ישראל היה מוכן למסור את הנפש ולהילחם מעטים מול רבי, מי להשם אליי, הם זכו שתתגלה המדרגה הזאת. זה לא בא בחינם.
כאילו אתה אומר, אם זה לא היה פח של כהן גדול, זה לא היה
כהן. נכון.
אבל מראש היה לנו נס כבר שכן נשאר פח של כהן גדול.
אבל זה, היינו צריכים להיות רואים לנס הזה.
אבל אפשר היה להשתמש בכל שמן אחר.
נכון.
לא היה צורך שמן זין.
נכון.
הם הקפידו במיוחד.
נכון.
הם היו פטורים מזה.
נכון. אז המדרגה, אף על פי שהלכתית היה אפשר, המדרגה כמו שהתחלנו בהתחלה, המדרגה של חנוכה, לא הייתה בשביל לקיים איזה מצווה או הדיר של מצווה. היה להתגבר על כוח הטומאה של יוון. זה בא לידי ביטוי בזה שמצאו שמן טהור שהיה חתום בחותמו של כהן גדול. הטהרה שהגיעה מקודש הקודשים היא זאת שהייתה מסוגלת מכוח טהרת המנורה לטהר את בית המקדש ולהכריע שהכוח של הטהרה של עם ישראל גדול יותר מהכוח של הטומאה של יוון. זה הביטוי, זה היהלום שבכתר, אבל כל מה שקרה זה בעצם היה...
אבל רק בגלל שזה היה טהרה פנימית.
כן.
אם זה היה טהרה חיצונית, אז זה...
נכון. זה המדרגה של קודש הקודשים.
כשאתה אומר לי שהיינו ראויים לזה, לי בכלל עלה דבר אחר. אינסטינקטיבית עלה לי דבר יותר משישראל שמרו את השבת, זה השבת שמרה עליהם. זאת אומרת, זה לא משהו שכאילו בשבילי אנחנו היינו ראויים. זה נס מהקדוש ברוך הוא, לילים של חיות שלנו.
הפוך, בדיוק הפוך. אומנם זה לא הנושא שלנו הפעם, דיברנו על זה קצת שנה שעברה, ורק אזכיר. מה שעם ישראל זכה למדרגה הזאת, כל הנס של חנוכה התחיל בגלל שעם ישראל החליט לצאת למלחמה. בלי זה זה לא היה קורה. עם ישראל יצר את החג הזה כי הוא מסר את הנפש על קיום התורה. כשבא מתתיהו וקם הגדוד הקטן שלו ואומר מי להשם אליי, ומסתכנים בדבר שרציונלית, אין לו שום סיכוי. מקביל כמו שהיה בקום המדינה, שום סיכוי. ובכוח האמונה שאתה מאמין, נכון? מכוח זה הם זכו למדרגה הזאת. אז זה לא קרה מאליו.
בסדר, זה מעגל סובב. אתה אומר שהפח הזה, אנחנו היינו רגועים לו, ואני אומרת שבסדר, זה גם, זה עוד נראה, כאילו עוד זה נס שהתרחש במציאות.
נכון. טוב, עוד מעט אולי טיפה יובן, אני רוצה טיפה...
זה אותו מעגל. בשבילי זה אותו מעגל, ככה אני מבינה את זה.
בסדר. עוד מעט אני חושב אולי קצת הדברים יותר ברורים, אני רק רוצה להכין את התשתית לזה. אומר המהר"ל, לפי מה שאנחנו אומרים עכשיו, כל הכוח של חג חנוכה בא מהמקום הצנוע והנסתר שהיה בתוך קודש הקודשים, השורש של כל הקדושה, שבמקום הזה ליוון אין מגע. ובאמת המהר"ל אומר בהרבה מקומות שהמספר 8, שחג חנוכה הוא זה, הוא מעל הטבע, נכון? מכיוון שהעולם הזה, הבריאה נבריאה בשבעה ימים. המספר 8 הוא מעל הבריאה. לכן שימו לב, המספר 8 זה הסימון שמסמן את האינסוף, כלומר זה מדרגה שנמצאת מעל הטבע. כל הדברים בעולם הזה שמבטאים את הקשר למה שמעל הטבע, מופיעים במספר 8. ברית מילה מופיע ביום השמיני. את התורה קיבלנו בתחילת השבוע השמיני, אחרי שבעה שבועות שיצאנו ממצרים, הגיע יום החמישים, מתחיל השבוע השמיני, אז מופיעה תורה לעולם. כהן גדול שנכנס לקודש הקודשים, היה לבוש בשמונה בגדים, זאת המדרגה של כהן גדול. חג חנוכה זה החג השמיני שיש לנו במעגל השנה. יש לנו שלושה רגלים, שמיני עצרת, ראש השנה, יום הכיפורים, פורים, ואז מגיע חג חנוכה. חג חנוכה זה החג השמיני שהוא בא להביא לנו את המדרגה הזאת של מה שמעל הטבע שמתגלה בתוך העולם הזה. אנחנו יודעים שכל עם ישראל נקרא ממלכת כהנים וגוי קדוש. כולנו שייכים למדרגת הכהונה. אבל כמו שכולנו שייכים למדרגת הכהונה, בכל אחד מאיתנו גם יש כהן גדול אחד קטן שנמצא בפנים. הוא מתגלה גם ביום כיפור, אבל גם בחנוכה. ותכף נראה יש הבדל בין יום כיפור לבין חנוכה. חנוכה בא להאיר את המדרגה של קודש הקודשים של הכהן הגדול, שבבית המקדש, שבכל עם ישראל, ושבכל אחד ואחד מאיתנו, ועל ידי כך לתת אור חדש לכל החגים כולם, כמו שתכף נראה. רק אני רוצה לקרוא פסקה קצרה מדברי הרב קוק שכתוב בספר אורות, שאומר את היסוד של מה שאמרנו עד עכשיו. אומר הרב קוק בספר אורות התחייה, פרק סמך ג', הגויים טימאו את היהדות הגלויה במגעם. נגעו בשמנים הקדושים ושקצו אותם. אבני מזבח הקודש נתפגלו, אבל בקדושתם נשארו פנימיות הסודות שהם עלומים וחתומים ממגע זר. ודווקא הפנימיות היותר נשמתית, כי המבטאים, כלומר מה שאפשר לבטא, כי המבטאים אשר לסודות כבר באו הפריצים וחיללום, ופנימיות זו שהיא נשמת הנשמה העליונה קבועה היא בנשמה הסגולית אשר לישראל ואיננה זזה ממנה. כל זמן שהקישור לכללות האומה ולצביונה חי בקרבו, כל זמן שהוא חפץ בכלל באושר והצלחת האומה הישראלית, אף על פי שאינו יודע לקרוא בשם ולפרש את צפונותיו, ואפילו אם הוא טועה במעשיו ודעותיו, תוכו קודש קודשים הוא. אומר הרב קוק, בתוך כל אחד מעם ישראל יש מדרגת קודש קודשים בעומק עומק הנשמה, רק לא תמיד היא מהירה, תמיד נמצאת שמה. חג חנוכה, כמו שתכף אני רוצה קצת לבאר את זה, מאיר לנו את המדרגת קודש הקודשים שנמצאת בעומק הלב של כל אחד ואחד מאיתנו, ומשם שופך את אור על כל החיים שלנו. איך זה קורה? זה מה שאני רוצה עכשיו לנסות להבין, להתבונן. החיים של כל אחד מאיתנו, בכלל חיים בעולם, הם נעים על שתי צירים, שני צירים. ציר אחד מאוד מוחשי, מאוד גלוי, הוא בנוי על התודעה שלנו בכל מערכות ההכרה שיש לנו. בחושים, ברגשות, בשכל, כל מה שאנחנו חשים את העולם, מזהים אותו, ממקמים את עצמנו בתוך העולם. זה ציר אחד שהאדם חי בתוך העולם, מה שהוא מכיר את עצמו, מה שהוא מכיר את העולם, והוא נע בתוכו. אבל יש עוד ציר אחד שאנחנו חיים בתוכו, וכל אחד מאיתנו יודע שהוא קיים, אף על פי שאנחנו לגמרי, אין לנו עסק איתו, אבל הוא העיקרי. יש לנו ציר בחיים שלנו שהוא לא מודע לגמרי. אף אחד מאיתנו לא יודע מי הוא בעצמו באמת. אנחנו לא יודעים מה זה החיים שלנו. אנחנו יכולים להגיד מה אנחנו כישרונות שלנו, מה יכולים לעשות, אבל מי זה אני? מי החיים שלי? אני לא יכול לעולם לדעת. סיבה גם מאוד פשוטה. כי כל כוחות ההכרה שלי הם ענפים מעצם החיים שלי. אומר הרמב"ם בשמונה פרקים, נפש האדם היא אחת, וכוחותיה חמישה. הכוחות לא יכולים להבין את עצם החיים. החיים שלנו עלומים מעצמנו. אף על פי שכל הזמן אנחנו מנסים לגעת בהם, למשש, דרך הביטויים אנחנו מנסים להכיר את עצמנו, אבל מישהו ישאל אותך, מי אתה, מה אתה, לא יודע, עד 120, אולי אני אתקרב למשהו מהייעוד שלי. אני לא יודע להגיד מי אני. יש בי משהו שהוא הדבר הכי חשוב, החיים שלי, אבל הם לא מוגדרים, ואוי ואבוי למי שמנסה להגדיר אותם, הוא יחניק את עצמו. להכניס את עצמי לאיזה שבלונה, אני זה זה, זה מוות. החיים שלנו במהותם הם לא מוגדרים. גם העולם שאנחנו חיים בתוכו, ההתרחשות, אנחנו כל אחד מאיתנו מבין שמה שמתרחש בעולם הוא הרבה מעבר ליכולת ההשגה והקליטה שלנו, ואנחנו חיים בתוך זה. כל מה שאנחנו מכירים, מבינים, חשים ומתנהלים, ונותן לו איזושהי אחיזה במציאות, זה נע בתוך הציר הלא מודע הזה. יש לנו רבדים מודעים, ויש לנו רבדים, המהותי יותר זה מה שלא מודע. אבל מה שהקדוש ברוך הוא מצווה, ואנחנו חיים בתוך העולם, על פי כלי המודע שלנו, בתוך המציאות שלנו. אם אדם יבוא להעריך את עצמו לפי איך שהוא מכיר את עצמו, יגיד, אני שווה לפי מה שיש בי היום. אני חושב שכולנו היינו מיואשים, לא היינו יכולים לקום בבוקר. למה אני אצליח לקום בבוקר ולעשות דברים, ויש לי תקווה ואמונה? כי אני יודע שהחלק הלא מודע, וההפתעות, ומה שיכול להיות בחיים, הרבה יותר גדול ממה שאני יודע. איך שאני יכול לראות בעוד 20 שנה, אני מאמין הרבה יותר טוב מאיך שהיום. זה נותן לי את התקווה לעשות את כל הדברים. כל האמונה והתקווה שלי והיכולת עשייה בעולם הזה בנוי על זה שיש בי חלקים הרבה יותר נסתרים. תרצו תקראו לזה הבכוח של... זה כיף לגלות. אנחנו חיים מכוח זה, כלומר, אין לנו מגע ישיר בזה, אבל זה נותן את התקווה. זה כל, הייתי אומר, זה המרחב החיים שלנו, זה הרקע שהכל מתרחש בעצם בתוכו. נכון? את המקום הזה אי אפשר לגעת בו, אי אפשר לתפוס אותו. אנחנו רק שתים בתוכו, וכל החלק המודע שלנו זה חלק קטן שזורח לנו מתוך המקום הזה שלא מודע. המקום הזה שלא מודע, זה המקום של הכהן הגדול. זה המקום הצנוע והנסתר שאנחנו יודעים שהוא קיים. אבל אין לנו מגע ישיר בעצם עם המקום הזה, אבל הוא נותן לו את התשוקה הבלתי פוסקת להמשיך לחיות. זה בלשון הספרים זה נקרא שזה אור שמקיף אותנו, הוא נמצא מסביב, אנחנו מתנהלים בתוכו, אי אפשר לגעת בו, ואנחנו חשים שיש משהו הרבה יותר גדול ממה שאנחנו מכירים. את המקום הזה אפשר לגלות, אפשר שאנחנו לא יכולים לגעת בו, אבל הוא יכול להתגלות אלינו רק כשמופיע טהרה. הטהרה היא הצינור שמאפשר למקום הנסתר הזה, מקום להתגלות, לזרום באופן קצת יותר, הוא תמיד קיים, אבל קצת יותר להתוודע אלינו, קצת יותר להאיר את החיים שלנו.
תלוי ברצון שלנו.
זה טוב כאילו לגלות את עצמנו,
לגלות את עצמנו.
אבל אם אני לא...
תכף, עוד לא הגענו לתת מודע, עוד מעט נדבר על התת מודע. המקום הזה הוא מקום שהוא נסתר, הוא מקום שהוא צנוע, אי אפשר לגעת בו בחושים הרגילים של הטהרה, אי אפשר לגעת בו מהחושים של העולם הזה. הכלי, החוש, שאפשר לחוש אותו, שמאפשר לו ביטוי בשפת העולם הזה, זה הכוח הזה של הטהרה, שאז הטהרה מאפשרת לנו להתחבר לשורשים של החיים, לשורשים הפנימיים, ואז המקום הזה יכול להאיר לנו את החיים בממדים הבלתי סופיים שלהם. אנחנו מכירים את החיים שלנו רק ברובד הרציונלי, ברובד החושני, הכל סופי, הכל מוגדר, אפשר להעביר את זה. יש לנו מימדים לא סופיים, לא מוגדרים. אין לנו יכולת לפגוש אותם, כי הם נמצאים עמוק בפנים והם לא מותאמים לשפת העולם הזה. היכולת שלהם להתגלות כשיש טהרה ולגלות לנו שכל דבר מוגדר בעולם הזה, יש לו קשר למשהו לא מוגדר, למשהו בלתי סופי, למשהו הרבה הרבה יותר רחב מאשר הוא קיים פה.
מה זה
פה.
הטהרה?
מה זה, איפה נמצאת הטהרה?
מה?
איפה הטהרה?
תכף, אז תכף נגיע לזה. זה כל החג של חנוכה זה חג הטהרה, שתיארו את בית המקדש, תיארו את השמנים. הטהרה היא הביטוי שנותן הנשמה להעיר החוצה. זה המקום הזה, אפשר לקרוא לו שמות, נשמה, חיה, יחידה, יש הרבה מדרגות פנימיות שהם, נקרא לזה תכף, נגיד ככה, יש לנו במערכת החיים שלנו, במערכת החיים שלנו אנחנו מתנהלים על פי שלושה מימדים. יש לנו מימד אחד, מימד ההכרה, שהוא בנוי על פי כל החושים שלנו. יש לנו מימד נוסף שהוא נקרא תת ההכרה, שהוא בנוי על כל מיני היסטוריה שאנחנו מושכים. ויש לנו מימד שלישי שהוא לא פחות דומיננטי ואולי יותר דומיננטי, הוא נקרא על מודע. כמו שיש תת מודע, מודע יש גם על מודע. מהעל מודע הזה אנחנו שואבים גם ידיעות, גם הכרות, פרספקטיבות על המציאות. המודע שלנו זה כלי קטן. הוא כל הזמן שואב, יונק, מהעל מודע ומהתת מודע, מנות קטנות לפי יכולת הקיבול שלו. יש לו הרבה מנגיוני הגנה לא לקבל יותר מדי כדי שלא יארס. אבל יש זמן מיוחד שבו אנחנו מתוודעים אליו. אנחנו יודעים שהוא נמצא שם ואומר לנו שלום, אני העיקר שלך, אני מניע אותך. אני לב החיים שלך, שלך ושל כל עם ישראל, בית המקדש. היכולת לתקשר עם המקום הזה, לתת לו ביטוי שהוא יוכל להופיע, זה הטהרה. זה הצינור שמאפשר לשורש להתגלות בענפים. כי הטהרה היא הפך הטומאה. הטומאה, אמרנו לא פעם, זה אטימות, זה אוטם, זה חוסם. כשיש טהרה, הכל פתוח. השורש יכול להתגלות עד למטה, עד הענפים. כשמופיעה טהרה בעם ישראל, יש לנו מגע עם המקומות הלא מוגדרים, הלא מוגבלים, שבשפת העולם הזה. בחנוכה מופיע המדרגה הזאת של האור הגנוז. כך כתוב בכל הספרים. זה לא האור הרגיל שיש לנו פה בעולם הזה. חנוכה מתגלה האור הגנוז, האור הפנימי, האור שתמיד מקיף אותנו, השורש של כל הקדושות של כל השנה, שתמיד אנחנו יונקים מהמקום הנסתר הזה, אבל הוא פעם מתגלה. ביום כיפור אנחנו מתנתקים מהעולם הזה ונכנסים לתוך המקום הזה, כי אנחנו קצת עולים לתוך עולם הבא. בחנוכה המקום הזה יוצא החוצה, הוא מתגלה אלינו, הוא מאיר אלינו. הנס של פך השמן, הנס של המנורה היה בתוך בית המקדש, לא כל עם ישראל ראה אותו. סיפרו לנו הכהנים, מי שהיה שם בית המקדש, מה התרחש? הנס היה במקום צנוע. אבל תקנו אחר כך את הנס הזה להאיר אותו על פתחי כל הבתים בחוץ. האור הפנימי הזה שהאיר שם, הוא יורד אחר כך לרשות הרבים להאיר את כל המקומות בחוץ. כי באמת בחנוכה כל אחד מאיתנו יכול להתוודע בצורה כזאת או אחרת למדרגה של קודש הקודשים שבתוכו, למדרגה הנסתרת הזאת שתמיד מקיפה אותנו מסביב. קצת ביור על הדבר הזה. אומרת הגמרא, אומרת הגמרא במסכת יומא בדף כ"ט, שם מדברת הגמרא על פורים, על אסתר. שואלת הגמרא, למה נמשלה אסתר לשחר? איילת השחר זה אסתר. אומרת הגמרא, מה שחר סוף הלילה, אף אסתר סוף הניסים. אסתר זה הנס האחרון, אז זה כמו סוף הלילה, סוף הגלות. שואלת הגמרא, זה לא נכון. יש לנו עוד נס שהיה אחרי אסתר, אחרי פורים. נס חנוכה. מה עם נס חנוכה? למה אתה אומר שאסתר זה החג האחרון? אומרת הגמרא, כן, אתה צודק. אסתר, חנוכה באמת זה החג האחרון, אבל זה לא ניתן להיכתב. החג האחרון שניתן להיכתב זה אסתר, מגילת אסתר. חנוכה הוא באמת היה הנס האחרון, האחרון, אבל הוא לא ניתן להיכתב. אין לו יכולת לצמצם אותו, למילים. מה המשמעות שזה הסוף הניסים הנס? מה, רוצים לציין איזה, מי הגיע לתחרות האחרון ומי היה הנס האחרון? לא. אומר המהר"ל מפראג, הנס האחרון, סוף כל הניסים, הכוונה במשמעות של הייעוד שלהם, התכלית שלהם. מה התכלית של כל הניסים? חשבה הגמרא לומר שפורים מברר לנו מה התכלית של כל הניסים שהיו, מיציאת מצרים, מתן תורה, לקיחה במדבר, ירידת המן, כל הניסים שקרו לעם ישראל. אומרת הגמרא, לא, חנוכה הוא סוף כל הניסים, אבל הוא לא ניתן להיכתב. כלומר, חנוכה בא לתת לנו מדרגה חדשה, כמו שאמרנו מקודם, על כל המועדים של כל השנה. מהמדרגה המיוחדת של חנוכה נשפך אור חדש על כל הזמנים של הקודש. למה? מכיוון שכל המועדים של השנה, כל הרגלים, כל השבת, כל הזמנים, הם בעצם ביטויים של קדושה בשפת העולם הזה. הקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם הזה והעולם הבא ישמרו על קשר, אז מדי הוא עשה ניסים, ומפעם לפעם, מפרק לפרק, יש הערת קדושה שיורדת לתוך העולם הזה. יש פסח, יש שבועות, יש סוכות עם תכנים שמבטאים את התוכן של אותו החג. אבל אנחנו יכולים לחשוב שהקדושה שיורדת היא בשביל העולם הזה. בא חנוכה ואומר לנו, תדע לך, כל מה שנקלט בעולם הזה, זה בא ממדרגה שאין לה הגדרה, זה בא מהמקום של הסוד. כל מה שיש חגים בעולם הזה, זה כדי להכשיר את העולם הזה להיות טהור, להיות ראוי לקבל מדרגה שאין לה הגדרה. העולם הזה הכל בנוי על גבולות, על גדרים, על הבנות רציונליות. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם הזה יוכל להאיר את האור של העולם הבא. כמו שהחיים שלנו נושאים בתוכם חיים שהם לא מוגדרים, אף על פי שאנחנו יכולים להתנהל איתם בתוך גבולות המציאות שלנו. אבל אוי ואבוי מי שחושב שמה שהחושים שלו קולטים זה עיקר החיים. עיקר החיים זה מה שלא מוגדר, אף על פי שאפשר לתת לו ביטוי בשפה המוגדרת. כל החגים באים לתת לנו קדושה בשפה שקולטים אותה בעולם הזה. אוכלים ושותים ושמחים ומתפללים וחוגגים, אבל כל זה כדי שיהיה לנו מגע עם מה שמעבר, עם הקודש של הקודשים, עם הקדושה שהיא לא שייכת לעולם הזה, היא צריכה להעיר. חנוכה בא להגיד לך, תדע לך, כל החגים של כל השנה הם בעצם נטפים מהדבר העיקרי, מקודש הקודשים. זה לא הקודש כמו שאתה מכיר אותו פה בעולם הזה. לכן שתי דברים מאוד מיוחדים קרו לנו בחג חנוכה, מלבד הנס. תקנו לנו את מצוות הדלקת נר חנוכה שמופיע בחז"ל בכל הספרים, שזאת המצווה האחרונה שיש לנו בספר המצוות שלנו. יש לנו כידוע תרי"ג מצוות מהתורה ושבע מצוות מדרבנן. המצווה האחרונה מדרבנן זאת מצוות נר חנוכה. שבע מצוות מדרבנן ועוד תרי"ג מהתורה, זה יוצא ביחד כתר, 620 מצוות. כלומר, מצוות הדלקת נר חנוכה משלימה לנו את המצוות להיות כתר. כתר זה דבר ששמים אותו על הראש, זה לא בתוך הראש. כתר זה מה שנמצא בעל מודע, זה לא במודע. יש לנו את המודע, יש לנו את התת מודע, ויש לנו את העל מודע שהוא תמיד מנהל אותנו. תקראו לזה אינטואיציה, תקראו לזה תחושת בטן. יש אנשים שיש להם יותר יכולת קליטה למקום הזה, יותר רגישות, אבל זה משהו שהוא תמיד מנהל אותנו. בחנוכה יש לנו יכולת לגעת במקום הזה, מכוח מצוות נר חנוכה, בכתר שלנו, במקום הנסתר הנעלם, ולהאיר אותו החוצה, בגלל הטהרה שהתגלתה בחג המיוחד הזה. אבל דבר שני קרה בחג חנוכה, לא פחות גדול מזה, ושייך לאותו חשבון. חז"ל אומרים שמאז חג חנוכה התחילה להופיע תורה שבעל פה בעם ישראל. עד אז הייתה תורה שבכתב. תורה שבכתב זה מה שאפשר לכתוב על הספר ולהעביר. תורה שבעל פה זה הכוח להנביע ידיעות וחוכמות בלי סוף, בלי הגבלה. כמו שאמרה הגמרא, חג חנוכה האחרון שבניסים, אבל הוא לא ניתן להיכתב. אי אפשר להגדיר אותו. הוא חג שהוא לא מוגדר, כי הוא בא להביא לנו לעולם את האור הלא מוגדר. הוא בא להביא לנו לעולם את המדרגה של קודש קודשים. הוא בא להביא לנו לעולם את המודעות ואת הקשר למימדים הבלתי נתפסים, הבלתי מוגדרים שנמצאים בתוכנו, לקודש הקודשים שבתוך כל אחד מאיתנו. וכשזה מאיר לרגע אחד, זה נותן לנו פרספקטיבה אחרת על כל החיים שלנו. כמו שהרמב"ם אומר בהקדמה למורה נבוכים, אומר שהנביאים היו אנשים שהיו כמו הולכים בחושך ביער, ולרגע אחד מאיר להם איזה ברק בשמיים. פתאום אתה רואה את כל היער, וואו, אתה מבין איפה אתה נמצא. אפילו שהברק הסתלק, מיד אתה כבר, יש לך את הזיכרון, איפה היית? אומר הרמב"ם, ויש נביאים שהיה בא להם כמה ברקים. יש נביא, אומר הרמב"ם, יש נביאים שהיה להם ברק בא פעם אחת בכל החיים. יש נביאים שהיה ברק פעם בשנה, יש פעם בחודש. ויש משה רבנו שכל הזמן העירו לו ברקים, הוא ראה את הכל באור. כשבא זמן כזה מיוחד שאנחנו יכולים בהדלקת הנרות להתוודע למקומות האלה, זה מאיר לנו משהו שגם אחרי החג זה נשאר לנו, הערה המיוחדת הזאת, הנסתרת, שתמיד עוטפת אותנו מסביב. לכן אומר הרב קוק, דבר מופלא מאוד באורות התורה, פרק א', אומר בדרך כלל רגילים להסביר שמי יותר גבוה, תורה שבכתב או תורה שבעל פה? תורה שבכתב. תורה שבכתב זה העיקר, זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. מה התפקיד של התורה שבעל פה? זה לתרגם, לפרש, להסביר. כתוב בסוכות ישבו שבעת ימים. איך יושבים בסוכות? אומרים לך, איך עוד סוכה? מה התכוונה התורה? מצה. איך, צריכים לאכול מצה. מה, ממה עושים אותה? איך עושים? בא, התורה שבעל פה מסבירה, מפרשת, מתרגמת את... אומר הרב קוק, בצד הגלוי, התורה שבעל פה יותר גבוהה מהתורה שבכתב. בצד הנסתר, בצד הנעלם, השורש של התורה שבעל פה יותר גבוה מהשורש של התורה שבכתב. למה? כי משם נובעים חיים בלתי סופיים. אין יום שלא מתחדשים חידושים והבנות חדשות מכוח התורה שבעל פה, כי היא מגלה את המימד הבלתי סופי, הבלתי נגמר, המדרגה השמינית. הקדוש ברוך הוא לא קראת ברית עם ישראל, אלא על התורה שבעל פה שלנו. לכן אמר הגאון מווילנה, מה שהזכרנו מקודם, שהשמונה ימים של ההלל האלו שנמצא, שאנחנו אומרים אותם בחנוכה, הם באים להשלים את כל הימים שאין הלל או יש הלל חצוי. מכיוון שכל החגים אתה פוגש קדושה בתרגו בעולם הזה, בשפת העולם הזה, ואתה חושב זה הכל. בא חנוכה ואומר לך, תדע של הקודש הזה יש לו שורש, יש לו קודש קודשים, יש לו מקום בלתי מוגדר שמשם הוא יונק, והחג מתרגם את זה בשפת העולם הזה להיות חג מובן לנו, עם ניסים שמובנים לנו שקורים פה בעולם הזה. יש לו כתר, בכל חג יש כתר, את זה חנוכה בא לבאר לכל החגים. לכן הוא הסוף של כל הניסים, הוא התכלית של כולם, כי הוא, כל החגים באו מהכתר וכל החגים לשם מובילים אותנו, שבסוף הכתר יוכל להתגלות. בסוף המדרגה העתידית לעתיד לבוא, כתוב בספרים, המדרגה שאי אפשר לבטא אותה תוכל להיות מבוטט. לא בגלל שהיא תצטמצם, אלא בגלל שאנחנו נתעלה. אנחנו נהיה במדרגה יותר גבוהה, יותר עליונה. ורק נסיים במצווה, איפה זה בא לידי ביטוי? במצוות ההדלקה שלנו בנר חנוכה, שכל אחד מאיתנו מדליק נר חנוכה. מה אנחנו בעצם עושים כשאנחנו מדליקים את הנרות בחנוכה? מה בעצם המצווה שאמרו לנו חז"ל? תייצר אש. או יותר מדויק, תייצר אור שנובע על ידי אש. אור זה גם אש, וודאי אור, זה הדבר היחיד שאי אפשר לתפוס אותו בידיים, אי אפשר אפילו לראות אותו. תגדיר לי אור בשפת העולם הזה, איפה הוא נכנס? בקופסה, בגבול, הוא לא נכנס, אבל הוא נותן לנו את היכולת ההתנהלות בתוך כל העולם הזה, בתוך כל הדברים המוחשיים. זה החומר הכי זך בעולם הזה, שהוא לא מוגדר והוא לא נתפס בשום חוש, אבל הוא נותן לנו את היכולת להתנהל בכוח כל החושים בתוך העולם הזה. האור הוא המדרגה הבלתי מוגבלת שמאפשרת גם לנו להתנהל בתוך כל המוגבל בעולם הזה. וכמו שאני רגיל לומר תמיד, שהזית זה הפנימיות של העץ. הגרעין שמנו יוצא השמן זה הפנימיות של הזית. הפנימיות של הזית זה השמן. הפנימיות של השמן זה האש. והפנימיות של האש זה האור שיוצא החוצה. אנחנו מגלים את הפנים של הפנים של הפנים, קודש הקודשים שנמצא עמוק 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 בשורש. בזמן הזה יכול לצאת החוצה ולהעיר, וממילא נותן לנו פרספקטיבה אחרת על כל החיים. עוד פעם, הזית זה הפנימיות של העץ, הגרעין זה הפנימיות של הזית, השמן זה הפנימיות של הגרעין, האש זה הפנימיות של השמן, והאור זה הפנימיות של האש. בחנוכה אנחנו מוציאים את הפנימיות שגנוזה עמוק 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 בתוך השורש, וכידוע עם ישראל נמשל לזית. מתגלה הקודש הקודשים הכי עמוק שבפנים, וכשהוא מתגלה הוא מאיר לנו את המרחבים האינסופיים שקיימים תמיד בתוך החיים שלנו, רק אין לנו מודעות ומגע אליהם. ורק נסיים בזה שבזוהר הקדוש כתוב שהרמז לנר חנוכה, למצוות חנוכה, כבר היה במעשה הבריאה שלנו, במעשה בראשית. מלבד מה שהרוקח כותב שה-36 נרות שאנחנו מדליקים הם כנגד 36 שעות שהאור הגנוז היה דלק לאדם הראשון ביום שישי וביום השבת, כתוב בזוהר הקדוש שהמילה יהי אור, שאמר ריבונו של עולם, יהי זה כפהי, כפהי זה יהי גימטריה כפהי, ביום הכפהי בכסלב יהיה אור. כלומר, מה שמתגלה בחנוכה, בזמן שאנחנו מדליקים את הנר, אנחנו מוציאים לפועל את הסגולה המיוחדת שיש ביום הזה, בזמן הזה, לגלות את הנסתר, את הקודש הקודשים הכי עמוק, שהוא תמיד מלווה אותנו, הוא תמיד חופף עלינו, הוא תמיד נמצא עמוק בתוכנו ומסביב לנו, אבל ביום הזה, בשבוע הזה, בגלל הטהרה המיוחדת שמתגלה, יש לו יכולת לפרוץ החוצה, להאיר לנו את כל מרחב החיים, לתת לנו פרספקטיבה אחרת והסתכלות אחרת, גם על זמני הקודש וגם על זמני החול שאנחנו מתנהלים בכל השנה. שחנוכה שמח.